Most arra most tudjuk a פרק ג' ד' שרקים עשה כאילו בעיני הדיבור, אבל נראה לי שיותר כאילו מדויק היה לכוון את זה לצניעות בדיבור, כאילו זה הנקודה של, של החלק השני של הנתיב, פרקים ג' ד'. צניעות בדיבור, פרק ג' מתייחס לצניעות,
אבל של... כאילו לצניעות בתור מניעה מדברים רעים, לא בתור כאילו כיסוי של ה... כאילו עד כאילו בפרק על המבט אז אני אשר להציג איזשהו רעיון יותר שכיסוי גם של הדברים הטוב, כאילו
עצם הצנעה
לא, לא, לא אימנעות מדברים רעים אלא משהו יותר,
כן.
אז פה זה כאילו חוזר לדברים מבינים, כאילו.
לא, זה פה זה צניעות של הדיבור, כלומר דיבור צנוע, דיבור שמשקף את העולם הפנימי, את העולם השכלי, כמו שתכף כאילו נראה את המהלך שעושה כאן. אבל צריך לדבר שהפרקים, כאילו זה מחולק לשני חלקים, חיוב שלילה. פרק ג' זה מדרגת ומעלת הדיבור ענקי, פרק ד' זה גנות והנזק שהוא מגיע כתוצאה מהדיבור הלא נקי. זה המהלך של ה... אז המהר"ל מתחיל את, את הדברים בגמרא במסכת פסחים, שאומרת שלעולם על יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שראי כמה כתוב חטא אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר מן הבהמה טהורה, מן הבהמה אשר איננה טהורה. ו... הגמרא אומרת חטא אותיות, רפ"פ אומר תת אותיות, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, אשר לא יהיה טהור במקום טמא. רבינה אמר עשרה אותיות וו דבי טהור, רבך אמר 16 שנאמר מקרה הוא בלתי טהור כי לא טהור. כל הדברים כאן של הגמרא, וההסברה הראשונה של המהר"ל לפרק ג' על סוגי הצניעות הדיבור זה שמצד שהטוב והרע זה שני הפכים, ואדם צריך להתרחק מהרע בתכלית הריחוק, אז לכן כשאדם לא מוציא דבר מגונה מפיו אז הוא מתרחק מ... אז הוא מתרחק בתכלית הריחוק מהדברים הרעים, מהדבר הרע. אז זה השלב הראשון. איפה הוא מוכיח את זה? מהפסוק שנאמר בעבודה זרה, לא יישמע על פיך. רואים שכשהתורה רוצה להרחיק אדם ממשהו, היא אומרת לו, אפילו אל תדבר על זה. ולפי זה, ההסברה של הצניעות היא, אדם, אתה צריך להיות כל כך צנוע, כל כך רחוק מן העולם של חוסר הצניעות, שאפילו לא יישמע על פיך. נכון, זה ה... הדגשה כאן של המהר"ל. להתרחק בתכלית הריחוק. כמו שמצאנו שכשהתורה רוצה לצוות על הרחקה בתכלית הריחוק, כמו בעבודה זרה, היא אומרת, אל תדבר על זה אפילו.
אבל זה איזושהי חזרה להימנעות מדברים רעים, לא למשהו, כאילו...
בינתיים כן, אבל כמו שתכף נראה, המהר"ל, לעומת הרמב״ם, שנראה בהמשך, הוא עוסק בצניות כסימן ולא... כסיבה. המחלוק שלו עם הרמב״ם, למה לשון הקודש נקראת לשון הקודש. כמו שעוד שנייה, כן. זה סימפטום לצניות של האדם. הדיבור הנקי שלו, זה סימפטום למדרגת הצניות שיש בתוכו. זה מה שהוא רוצה להסביר. והדבר הראשון, כאילו, בא להגיד, לא לדבר דברים לא צנועים, כדי להרחיק את הרע, תכלית הריחוק. אפילו לא יישמע על פיך. זה הסברה הראשונה. אחר כך הוא עובר להסביר ש שמונה אותיות, תשע אותיות, עשר אותיות, כמה הרחקה לדבר הזה. ואחר כך בדיבור הבא, לעולם מספר אדם בלשון נקייה, בא לומר כי כאשר מחזיר על לשון נקייה, מורה זה שהוא מסולק מן הפריטות לגמרי. מחזיר זה מחזר על הדבר. אז מקודם, אם ההסברה הייתה לשון נקייה כדי להתרחק בתכלית הריחוק מחוסר עצמיות, לא ישמע על פיך. אז פה המהר"ל מוסיף שכשאדם מחזיר, מחזר על לשון נקייה, אז זה מלמד שהוא מסולק מן הפחיתות. מורה, כמו שאמר כאן. מורה זה שהוא מסולק מן הפחיתות לגמרי. שזה, הנקיות הזאת מורה שהאדם הוא צנוע, נקי. כי כשאדם מוציא דבר מגונה, כמו שאמר אומר כאן, אז מה שנולד ויוצא מן האדם, זה הפרי שלו. והפרי, הוא מועיד על, על העץ. מורה הפרי על עצם האילן. אז ככה הדיבור זה פרי של האדם, והדיבור הוא מלמד מי האדם. אז אם כן, זה לא רק הרחקה, כמו שאני נשמע מקודם, להתרחק מזה, הרחקה בתכלית הריחוק, להתרחק מדיבורים אסורים, דיבורים שאינה צנועים, להתרחק מחוסר הצניעות. אלא פה זה, זה כבר הסברה יותר מהותית. אדם שנזהר מדיבורים שאינם צנועים, אז הוא, זה מורה על, על, על הפנימיות שלו, על המהות שלו, שהיא מהות של אדם צנוע. ואחר כך הוא מחלק את זה לשלושה חלקים, גם בדברי תורה, גם בדברי חכמים, גם בדברי העולם, שאדם לגמרי מסויק מן הפחיתות. אבל אם אתה שם לב, כאן המהר"ל כאילו מסביר בדיבור הזה שני הסברים. הסבר ראשון אומר, כי הנולד והיוצא מן האדם הוא נקרא פרי וניב, כמו שהפרי היוצא מן האילן מורה הפרי על עצם האילן, כך מורה הדיבור היוצא מן האדם על עצם האדם. ואחר כך הוא אומר, ועוד, כי הדיבור באדם גם כן הוא שכל. ההסבר נוסף, דיבור מורה על עצמיות של האדם. אבל דבר שני, דבר נוסף הוא אומר, דיבור זה שכל. הראיה שהדיבור של האדם הוא שונה במהות מהדיבור של בעלי חיים, שם זה תקשורת, במובן הכי שטחי של המושג תקשורת, זהירות מסכנות, אוכל, לא יודע, דברים כאלה. אבל לא דיבור שהוא ביטוי של הדעה. יש בו דעה ודיבור. הדיבור של האדם הוא ביטוי של הדעה שלו. אז כמו שראוי לשכל שיהיה נקי וטהור וזך, אז גם הדיבור של האדם הוא צריך להיות דיבור נקי וטהור וזך. אז זה נכון גם בשכל של התורה, גם בשכל העיוני, גם בשכל הדיברי, כמו שאומר כאן כל הדבר. אחר כך הוא נכנס לסיפור על התלמידים שהיו יושבים לפני הלל, ואחד מנהיו זה המלך המזכאי, והם דיברו בלשון נקייה, בני הבוצרים בטהרה מוסקים בטומאה, בני הבוצרים בטהרה ואין מוסקים בטהרה. על מי שדיבר בלשון נקייה מובטח אני שמורה הוראה בישראל. מה הקשר? איך הוא מורה הוראה? איך הוא ידע מזה שמורה הוראה? כי אם הוא מדבר בצורה נקייה, זה מורה שהשכל שלו נקי, כי כמו שאמר מקודם, דיבור זה ביטוי לשכל. זה דעה ודיבור, הדיבור מבטא את המחשבה הפנימית שלו. אז אם הוא מדבר נקי, סימן שגם הדעה שלו נקייה, ואם הדעה שלו נקייה, הוא יכול להגיע להיות מורה הוראה, שזה השכל בצורה הכי בהירה והכי חדה שלו, כמו שאמר כאן. ולעומת זאת, אצל הכהן שדיבר בצורה מבוזה על הקודשים, זנב על התאה, אז מצאו בו שמץ פסול או שחץ פסול, אז סימן שהוא מרוחק גאוותן, מרוחק מהעבודה, כמו שאמר לו מכאן. אז המהר"ל נכנס כאן, אני רוצה אבל לשים פה שני אחת לפני שנכנס להמשך את הדברים של של הרב צבי יהודה על הסוגיה הזאת של של הלשון הנקייה, כדי להסיר פקושייה. המציאות המזכיר את דברי הגמרא הללו בפסחים, ש מן הבהמה התאורה ומן הבהמה אשר איננה תאורה. פסוק הזה נאמר בפרשת נוח. אז אומר, למה כתוב איננה תאורה? אפשר לומר תמאה, הדיבור השני. מכאן הלימוד של חז"ל שיותר נעים לומר לא תאורה. תמאה זה מילה גסה, לא נעימה. לכן יש לבחור ביטוי יותר עדין, להרגיל את עצמו לדבר בלשון נקייה. שהרי התורה אפילו הרחיבה בדיבור, מוסיף השמונה אותיות ותרחה כדי לחסוך את המילה הלא נעימה תמאה. למה התורה הרחיבה בכל הדבר הזה? הדרכה חינוכית. כמה שאפשר, לא להשתמש במילים לא, לא עדינות ולא נקיות. אה, הוא מנסח את זה ככה. הרי המהר"ל אומר כאן שלא להשתמש בלשון כזאת, וזה מורה על פחיתות וזה. אבל יש על זה שאלה ידועה. זאת הסיבה שהוא מדגיש את הנקודת. כי פרשת נוח כתוב לא תאורה. אבל לפרשת שמיני כתוב עשרות פעמים, תמה. אז מה, פסת לאיזה פעם אחת שכתוב עניין התאורה? רוב הפעמים כתוב פורש תמיה. אז רואים שהתורה כאילו לא מקפידה על זה. אז למה לומדים דווקא מהפעם היחידה שכתוב לא תאור? הוא אומר, שאלה זו מופיעה בסגנון הלכתי אצל אחד המפרשים הקדמונים, רבי זרחיה הלוי הרזה. הוא נותן תשובה פשוטה אמיתית. פרשת שמיני זה בנוגע להנהגת החיים, שם צריך לדבר צורה ברורה. זה דוחה את העדינות. לפעמים, אדם מדבר בצורה תקיפה, חריפה, לא בצורה עדינה. למה? כי יש צורך. כשיש צורך מעשי, שהדברים יהיו ברורים, אז אל תשאר, תעשה דברים כאילו שהם בעדינות. ואם צריך להגיד לא, כן, ואם יש כזה, אתה עושה לבחורי ישיבות, עדינים כאלה, עדיני נפש כאלה, שאתה אומר למשהו, אני מעדיף שלא. ואנשים שלא מכירים את השפה הזאת, הם חושבים שכאילו הוא זורם איתם, הוא רק מעדיף שלא. אבל אתה זמר, לא. שלא משתלה לשתי פנים, אז אוקיי. כי בדברים מעשים לפעמים, אז אתה צריך להגיד, לחתוך. ולהגיד לא, זה לא. אז מה שאומר כאן, זה דוחה את העדינות. פרשת נוח זה לא נוגע למעשה. אז אפשר להגיד, לא תאור במקום תמה. אז כי זה לפני מתן תורה, אז זה לא נוגע לפרקטיקה. אז זה נפקא מינה למעשה, אם בהמה תאורה או לא. אבל אחרי מתן תורה, זה כן נוגע למעשה. לכן לפעמים צריך להגיד בצורה ברורה, תרף. כן. לפעמים מרוב זהירות ועדינות, הדברים מונים להיות לא כל כך ברורים. אדרבה, יש לי זהר פני טרפות. אז... כן. יש איזה סיפור על גדול אחד שמאוד רוצה לדבר בלשון נקייה. באה אליו אישה עם שאלה על תרנגולת. פעם היו שואלות על תרנגולת. לא התחשק לרב לומר שהיא טרפה. תגיד את זה ב... זה, הוא אומר זה בדיוק. נישט קשר. לא קשר. ראיתה, האישה הייתה מאוד זקנה וכבדת שמיעה. היא לא שמעה את המילה נישט. את שמעה קשר. או שהיא הייתה כבדת שמיעה, או שהיא רצתה לשמוע את זה. זה דרך כלל שמה שאדם רוצה לשמוע, אז אם היה משהו לא ברור, את זה כאילו הוא מכניס למחסן, שם בסוגריים, את שומעת מה שהוא רצה לשמוע. קשר, או קשר. מרוב הזהירות והדינות, תלוי להימשך, כי כל מרשת לא בטרפות. ואם במראות, יש מקום, אתה אומר, אני לא יכול להתיר את זה. זה נשמע, אתה לא יכול להתיר, מישהו כן יכול להתיר. לפעמים צריך להיות ברור. זה תמה. בדרך כלל משתדלים לא לעשות דבר כזה, כי לא יודע, כי מקומות שפעמים יש אולי מישהו שיתיר, אולי צריך יתיר, או איזה. במקומות שיש מקום וסיבה וצורך ויתר, לפעמים צריך להגיד, אני לא יכול להתיר, שם אתה רוצה מישהו אחר, אולי יכול להתיר את זה. אבל לפעמים צריך להיות דברים צריכים להיות ברורים. אם זה דבר שאין מי שיתיר אותו, אז זה תמה. יש כאלה שאומרים שאם אתה אומר תמה, על מה? אתה כאילו מכיר על זה תומה, זהו, אין אפשר להתיר את זה יותר. זה הוראה. זה... אז חיים צריך להיות ברור, צריך להגיד את הדברים בצורה ברורה. אז אומר, במקום מכשול, יש לי זהר מעדינות יתרה. אכן לפני מתן תורה זה לא נורא, אפשר לומר לו תאורה, אבל אחרי מתן תורה, כשזה נוגע למעשה בפרקטי, אמורים לנו במפורש, תרף זה תרף, כשר זה כשר. כן. יש עוד מקום, בסירת הרב ציודה בנוח, הוא גם מזכיר את זה, אני רק אקרא לכם את זה בזריזות. אותו עיקרון כמעט, רק... מביא כאן עוד סיפור אחד על המגיד מדובנה על זה, מכירים את זה? הוא אומר, המגיד הגיע לאיזה כפר נידח, היה חסר עשירי למניין, אז הרב נורא הצטער, אין עשירי למניין. אז שאלו אותו אם מותר לצרף את חיים כהגנב. אז הוא גר בהם, אמר לך, שלום, אפשר, איך אתה אומר ככה ליהודי גנב? טוב, יכול לקרוא לו, קיבלו המגיד בכבוד גדול, שלום עליך רב חיים. למחרת, המגיד חיפש שליח כדי להעביר סכום כסף לעיר סמוכה. אז הציעו לו את רב חיים. אז הוא אומר, איך יכול להיות שאתה בן אדם חשוד בגניבה, די שליח לדבר כזה? אמרו, אתמול קראת לו רב חיים. יש חילוק. כשנדרים סתם על יהודי, אסור לקרות לו גנב. כשזה נוגע למעשה, להפקיד בידו כסף ודבר מצווה, אז צריך לדעת דברים ברורים, הוא גנב או לא, מה המשחק. זה הדבר פה, זה הדברים של הרב ציודה. אז זה רק בא ליישב כאן את הפשט של הדברים, שהמהר"ל פה בונה בניינים על עניין התאורה, זה, כן, כשאין צורך, אז צריך לדבר בצורה עדינה, ואפילו להכיר בלשון בזה, והרצוי דם מלמד שכשיש צורך, שדברים יהיו ברורים, עכשיו כן צריך לדבר בלשון, אפילו שאיננה נקייה, אפילו שהיא לשון קשה, אפילו, כדי שהדברים יהיו ברורים למעשה. בסדר. המהר"ל נכנס כאן להסברה של סוגיית הלשון דרך דברי הרמב״ם במורה נבוכים, שהרמב״ם אומר שעברית לשון הקודש היא נקראת לשון הקודש. למה? הרמב״ם אומר, כיוון שאין בלשון הזאת לשון מיוחד על דבר ערווה. ערוות האישה נקראת אותו מקור, ערוות הזכר עבר, תשמיש נקרא ביה. כן, כן. אז זה לשון נקייה, זה אנשים ש... זה לשון ש... אנשים שלא מצויים כאילו ב... בדברי חזל, הם לא מכירים לשון כזאת. כן, היה פעם שאתי צריך להגיד לי איזה אישה אחת שהקטם או משהו, אז בדרך כלל הדרכה בקטמים שאם הקטם הוא קטם אדום, אז למרות שהוא לא אוסר, נגיד הוא על דבר שלא אוסר, על דבר שלא מקבל תומה או פחות מגריס או כל הסיבות של קטמים ש... שלא אוסרים, אבל אבל ההנהגה היא מדין זהירות להימנע מתשמיש 24 שעות, ככה בדרך כלל, גם כשהקטם לא אוסר, מדין זהירות שם אולי זה התחלה של וסת, או מדין זהירות כזה שלא מצא בצורה פנימית, לא משנה. אז כתבתי, צריך למנע מתשמיש 24 שעות. זה כנראה הייתה אישה חילונית, אני לא יודע אם מי שואל אותי שאל. זה כנראה הייתה אישה חילונית, או לא יודע מה, מסורתית. אז, מה זה תשמיש? לא נראה לי שאני עושה את זה. כאילו, אני לא מכירה. זה פתאום עוד, זה לשון נקייה. לא מכירים את זה. זה לשון שהתורה משתמשת בה, וכי מי שמכיר, אז מכיר את הקודם, זה לשון נקייה. זה כמו שהמהר"ל אומר כאן בשם הרמב״ם. הרמב״ם אומר, זאת הסיבה שזה נקרא לשון הקודש, בגלל שאין בה דברים מגונים. המהר"ל לא מסכים לדבר הזה. הוא אומר, לא, אין נראה שנקרא לשון הקודש בשביל שלא נמצא בו לשון גנאי. כי אם ככה, אז זה לא היה לשון קודש בעצמו. הלשון זה משהו אחד, היא גם לא מדברת בלשון גנאי. אז זה לא, הלשון עצמה היא קדושה. מהר"ל מדגיש כאן שלשון הקודש נקרא לשון הקודש בגלל שהיא לשון של הקודש. לשון הקודש זה לא לשון שהיא מדברת בצורה של קודש, אלא כלומר מצד הסימפטומים החיצוניים שלה. ופה יש פה חידוש גדול על מה שאמרנו מקודם, אבל זה מחדד את זה, לא חידוש, מה שאמרנו מקודם שהפרי מורה על האילן. זה ממש אותה המשך של ההסברה. לשון הקודש היא לשון הקודש כי היא לשון של הקודש. הלשון היא הפרי, והקודש זה האילן שמוסיף את הפירות האלה. כמו שהמהר"ל אומר אחר כך, שהרמב״ם הוא עשה את את המסובב סיבה, נכון? איך הוא אמר את זה? אני אומר, מה שעשה הרמב״ם סיבה הוא מסובב. הרמב״ם עשה את הסיבה של הדבר, את השורש, אבל באמת מה שהרמב״ם אומר זה רק המסובב. זה שאין בלשון הקודש לשון על דבר ערווה, זה תוצאה שהיא לשון של קודש. זה לא מתחיל מהלשון, זה נגמר בלשון. זה מתחיל מזה שהאילן הוא קדוש. וכשהאילן קדוש, אז זה מקבל שם אחר, ולא לא שם של גנאי. עכשיו תשימו לב דבר מעניין. זה לא שאין על זה מילים בלשון הקודש. יש מילים. אבל המילים, הם מילים כאילו מכסות, מסתירות, ומילים שהם...
לא ייחודיות.
הן לא ייחודיות רק לדבר הזה, כן? אבל לא רק שהן לא ייחודיות לדבר הזה, כמו ביה, שיש ביה אל הבית, אלא זה מילים שהמשמעות שלהם, המשמעות של המילה עצמה היא משמעות ש, שיוצרת את, ה, את המשמעות החיובית שבה, שבדבר. כלומר, היא, מרוק, היא, היא, היא נותנת, בעצם זה פרשנות כאילו. המעשה הזה הוא לא מעשה של, של ערווה, הוא לא מעשה שעומד בפני עצמו. הוא מעשה של קשר. של... תראו דוגמה לדבר הזה. דוגמה מאוד חדה ובולטת שמבליטה את המיוחדות, מה שאני רוצה לומר, את ההדגשה של לשון הקודש. אצל, אצל אנשים רחוקים מהניסוחים של התורה, הקשר בין, 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 בין זכר לנקבה נקרא יחסי מין. בתורה זה נקרא יחסי אישות. נשמע כאילו דומה. זה שמיים וארץ. יחסי מין זה בין שני מינים. זכר לנקבה. יחסי אישות זה בין שני אנשים. לא בין שתי בהמות. שבמקרה זה זכר, זה זאת נקבה, כמו בהמה. המעשה הוא לא בהמי, אלא זה מעשה שהוא ביטוי של אישות, של אנושיות. של אנושיות זה אהבה, זה קרבה, זה שייכות, זה כל המדרגה האנושית. זה יחסים בין אנשים. זה נשמע כאילו, אמר כך, אמר כך, זה לא... אבל מילים... זה לא רק מילה צנועה, יחסי אישות, שהיא לא אומרת את הדבר כשלעצמו, אלא הצניות היא, כמו שדיברנו בכל הנתיב, שהצניות זה עניינה, להצניע כדי לגלות, לחסות כדי להגיע, לדקור את הנקודה הפנימית, האמיתית של הדבר. אז אתה כאילו הולך מסביב, מחסה, אבל הכיסוי הזה יוצר מפגש הרבה יותר אמיתי, עמוק, נכון, מדויק לדבר. זה הפך להיות אישות בין שני אנשים, בין, בין, זה, זה, ביטוי של אהבה, ביטוי של קרבה, של קשר, של שייכות, לא מעשה, מעשה בהמה. אלא, כמו שהרמב"ן אומר באיגרת הקודש, ידיעה זה נקרא בלשון חז"ל. ידיעה, פה הידיעה זה קשור למדעת. אז הרמב"ן שם מתקיף בחריפות את הרמב"ם. ואת ה... את... שאומר שם הלך בעקבות אריסטו שקרא, אמר חוש המישוש חרפה עולנו, הרמב"ן אומר נמשך אחרי היווני, כאילו את זה חריפות על הדבר הזה. הרמב"ן שם בגרת הקודש, למה? כי חוש המישוש חרפה לאנשים שהם... שזה החיים שלהם, אבל את בעם ישראל חוש המישוש הוא לא חרפה. הצדדים החומריים הגופנים הם לא חרפה, הם חלק והם ביטוי של כל הצדדים העליונים של האדם. אם זה מגיע למקום כזה, זה בכלל לא חרפה. זה דעת. זה ההופעה שלה, שכל הדעת של האדם, כל החוכמה, כל הטוב שבו, עד לגוף. זה נקרא דעת. חיבור, שייכות, קשר, ידיעה פנימית. כן? מה, האדם יודע בזה? כן, יודע את הפנים. כי אם זה סתם משהו חומרי, אז אין פה ידיעה פנימית. אבל אם זה משהו שהוא ביטוי של כל אהבה, זה הדבר, זה הקרבה הכי גדולה, זה הידיעה הכי גדולה של הדבר. אני בא להדגיש שהכיסוי, כאילו, זה לא רק, לא רק שאין מילה על זה, אלא המילה שכן יש, זה המילה שמצד אחד היא מכסה, ומצד שני היא מגלה. את העומק של הדבר. אז זה מה שהמהר"ל מרחיב כאן על הנקודה הזאת. אני רציתי להשלים בהקשר הזה פה, פסקה מאורות ישראל, שהרב ממש הולך בדרך של המהר"ל פה, בסוגיה הזאת, בואו נראה את זה שנייה אחת. הרב אומר באורות ישראל ז' י' ב', כל לשון נובע מההשקפה המיוחדת על המציאות. אולי צריך גוס נובעת, אני לא יודע. שאלה אם לשון זה זכר, לשון זה נקבה. היום אנחנו משתמשים לשון בלשון נקבה. נכון? מה? איך? הלשון העברית. כן, לא העברי, לא יודע. לשון אחת. הרבה לשונות. קיצור, ולא אחד. אבל לא, הרב כן משתמש בזה בלשון זכר, או לפי האבן עזרא, שהאבן עזרא אומר, כל דבר שאין בו רוח חיים תזכר או תנקבהו. אתה יכול להשתמש בו בזכר או נקבה. או שיכול להיות שיש לרב הוכחות שזה גם לשון זכר, לא יודע. אבל כל לשון נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות. תראו איך הרב מנסח את הדברים. לשון זה מבע. זה נובע מתוך משהו. לשון נובע מהשקפה על המציאות. כמו שאדם שיש לו השקפה מסוימת על המציאות, זה מייצר אצלו ניבים מסוימים, ביטויים מסוימים, התנסחות בצורה מסוימת, כי ככה הוא משקיף. אז הדיבור, כמו שאמר לנו כאן, זה שיקוף של הדעה. אז אותו דבר זה נכון גם כן בבחינה לאומית, בקולקטיב. כמו שזה נכון בדעה פרטית, זה נכון בקולקטיב. הרב אומר, השקפה של קודש על המציאות כולה היא השקפה ישראלית. עם ישראל משקיף בצורה של קודש על המציאות. לכן, זאת ההשקפה המיוחדת, חוללה את הלשון העברית. ממש, זה ביטוי, ממש הביטויים של המהר"ל. הסיבה והמסובב, הקודש, ההשקפה של הקודש, זה הסיבה, והמסובב זה הלשון העברית, שהיא באמת השפה הקדושה. שזה, כן, שפת הקדושה. היא השפה של הקדושה. הריחוק מהשקפה הקדושה נוטל את זיו השפה. ככל שאדם רחוק לפי זה מהשקפה הקדושה של עם ישראל, אז בעצם הביטויים של לשון הקודש זרים לו, רחוקים לו. אתם יודעים מה הרב הולך לתקוף? אתם יודעים שבתקופתו של הרב היה דבר מדהים ונשגב, החייאת השפה העברית. השפה העברית עד אז הייתה שפה של תפילה, שפה של לימוד תורה, לא הייתה שפה מדוברת. והתחילו להחיות השפה העברית. זה היה ברמה, זה סיפר פעם הרב ברזילי, זכר צדיק לברכה, שהוא היה גר בתל אביב, בילדות. היו אומרים בתל אביב, עברי, דבר עברית. מי שהיה מדבר בלעז, היה חוטף מכות. כי עברי, דבר עברית. הרב, בפסקה הזאת, מנסה לתקוף את הדבר בצורה עדינה מאוד, אבל לתקוף את זה. הנושא זה לא מה אתה מדבר. הנושא זה מה אתה. מה אתה חושב, מה השקפות שלך למציאות, מה היחס שלך אל הקדושה. אם השקפה של קודש היא מנביעה לשון של קודש, אז אם ההשקפה שלך היא לא של קודש, אז לשון זה נחמד, אבל זה לא, זה דיסוננס בין השפה שלך לבין התוכן שהשפה אותו היא באה לבטא. זה מה שאומר, הריחוק מהשקפה הקדושה נוטל את זיו השפה, ואף על פי שיטיפו עטפות רבות לחבב אותה בני כמה טעמים שנראים אגונים. כל הסברים, למה צריך זה, וזה השון שלנו, וזה היסטוריה שלנו, וזה. מקוקו, בתוך המגמה של החיים, כשהמגמה של החיים היא הפוכה מזה, הפונים אחור למגמת ההשקפה מלאה קודש. אם צורת החיים, אופי החיים, היא פונה אחור למגמת ההשקפה מלאה קודש, מסתתרת שם שנאה לרוח השפה. אז אתה כאילו אוהב את השפה, אבל אתה באמת שונא את רוח השפה. אתם רואים, תראו איך הרב, כמו ברוח הקודש, ניבא את מה שיקרה. מה התהליך ההידרדרות היה? בהתחלה, אפילו אנשים הכי רחוקים היו קמיקזות על שפה עברית ועל דקדוק בלשון הזה. לאט לאט זה הלך ומתמוסס. היום, עד רבה, מי שמדבר אנגלית הוא הרבה יותר אינטליגנט. הרבה יותר זה, מדבר שפות אחרות. והגיע עד המצב שבו מתחילים לשבש את השפה. זה מה שאנחנו אומרים היום. אחרון עם כל הנקודות וכל השיגונות של מיכאלי. עם ה... דברים האלה שהופך את זכר הנקבה מתחילים לשבש את השפה. למה? כי היא לא תואמת את עולם הרוח שלהם, את ההשקפה שלהם. אז הורסים את השפה העברית. אבל זה לא עברית, זאת לא השפה. כן, הם ממציאים אותה מחדש כדי להצדיק את ה... הם קלטו שיש דיסוננס. הרב אומר מראש, עוד לפני שכל התהליך התחיל, הוא כבר אומר, לא הבנתם, שפה זה ביטוי של עולם, עולם פנימי, עולם של קדושה, שהשפה היא מבטאת אותו. זה מה שאמרה מלמד לנו כאן. לשון הקודש זה ביטוי של האילן הקדוש, כמו שאמר כאן. אז אם זה פונה אחור למגמת השקפה מלאה הקודש, מסתתר שם שנאה לרוח השפה, מלא את כל מהותה. הרוח של השפה ממלא את כל המהות של השפה באופי מסוים. על כן השפה תהיה ברורה רק באותה המידה שיקרה בעולם בשם השם. זה פסוק, נכון? אז יהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. נכון? פסוק משנה. הטעמים הפרטיים על קדושת השפה מתקבלים מהם. יש הרבה סיבות וטעמים פרטיים, בסדר, אבל כולם אינם כי מצורפים אל הכלל שהיא תכונת השקפת עולמה בכללה. זה הנקודה המרכזית. למה צריך לדבר בעברית? למה? כי בעברית, כי לשון הקודש, יש לה השקפת עולם. צורת הסגנון שלה, צורת דיבור שלה, אתה מדבר בלשון שאתה לא שם לב, היא שיקוף של עולם קדוש, וגם מושכת אותך למושגים של הקדושה. כמו שהזכרנו.
כן, בעיקר זה מבפנים, בסוף. כאילו, יכול להיות שאדם מדבר יפה, אבל בסוף, כאילו, אתה יכול לקרוא מקרה הפוך, נגיד איזה חילוני שדווקא מדבר בשפה, אולי לא יפה, אבל באמת היא צנועה, כי יכול בפנים, פשוט הוא לא יודע עדיין להופיע אותה.
כן. פה מדובר על עצם הדקדוק והזה בלשון. שמאדם מקפיד על הלשון.
המהר"ל כן אומר שאני חושב שאדם יצא לקדושתו, ובסוף כן מתחיל מבפנים.
כן. המהר"ל מדבר על יותר פה על דיבור אישי של האדם בחלק הראשון מאמר רבי ישמעאל, ואחר כך הוא כן עובר לדבר על לשון הקודש, על הגדרת המושג לשון הקודש. הוא אומר שמה שהרב אומר זה לא הסיבה, זה המסובב. הסיבה זה זה שהשפה היא ביטוי של קדושה, שפה שנוצרה לבטא את הקדושה. כן, אז יסוד חשוב מאוד מאוד משמעותי.
ובעצם אחרי מתי את הצניות יוצא שדווקא הדיבור הוא הצניות בעצם.
אז זהו, לפי מה שראינו בעצם פה יוצא שהדיבור של האדם זה חושף את המהות הפנימית שלו. כשבן אדם מדבר בלשון נקייה זה סימפטום אל הצניות שלו, אל העולם הצנוע שלו. כמו שאמרנו, העולם הצנוע זה עולם שמסתיר ומגלה ביד אחת, מסתיר.
זה רק סימפטום או שזה כאילו ככה דווקא מתבטא הצניות הכי גדולה?
אז זה מה שאמרנו בהתחלה, שני דרכים. הדרך הראשונה זה ככה זה מתבטא, וצריך להתרחק מחוסר צניות אפילו עד הקצה, לא ישמע על פיך. הדרך השנייה, סימן למציאות הפנימית של האדם, לשכל שלו, לתפיסה שלו. אז זה מה שהמהר"ל מדגיש כאן בדיבור הזה ובמחלוקת שלו עם הרמב"ם. מסיים את הפרק בזה שהצעירה קרא לבן שלה בן עמי ולא מואב, כמו זה, כלומר הצעירה היא יותר מוכנה אל הצניעות. מתחבר לדברים שהוא אמר בסוף פרק א', שצניעות זה דבר שמוליד בדומה. בגלל שהיא צנועה, היא צעירה, אז היא מוכנית לדבר צניעות, כי היא התגלתה האחרונה, אז לכן גם התנהלה בצורה של צניעות. ולכן, כיוון שהיא מתנהלת בצורה של צניעות, אז היא נסתרת, היא נסתרת, היא שמורה יותר, אז לכן אל תתגר במלחמה. כן. החלק השני של זה, כמו שאמרנו, המהר"ל מקדיש את שני הפרקים האחרונים של טיב הצניעות לדבר על דיבור צנוע. פה בפרק ג' דיבר על החיוב של לשון נקייה, ובפרק ד' על השלילה, לאן הוא מובילה לשון שאינה נקייה. אבל אני אומר, יש משהו גם בדיבור שהוא קשור מאוד לסוגיית הצניעות. כי בסוף דיבור הוא חושף. הדיבור הוא חושף את האדם. אדם בלי שהוא דיבר, הוא צנוע. ברגע שהוא פתח את הפה, הוא נחשף. הוא חושף את הפנימיות שלו. אז אדם צריך לחשוף בצורה הכי מסתירה, הכי צנועה. לחשוף בצורה נסתרת. זה תואם את המהלך שהתחלנו איתו, שחשיפה לא צנועה יוצרת תעתוע, יוצרת בלבול. לא מאפשרת לבן אדם להיפגש עם הדבר כמו שהוא אמור להיפגש בצורה אמיתית. אותו דבר בדיבור. חשיפה לא צנועה של הדיבור היא מבלבלת. היא מפגישה אותך עם תכנים בצורה שהם לא מאפשרים לך לפגוש את העומק שלהם. דיבור צנוע זה דיבור כזה שמאפשר לך לפגוש את העומק של המושגים. לכן זה כאילו זה תלת לסתר. דיבור זה חשיפה, ומצד שני זה חשיפה בצניעות. חשיפה באופן צנוע, ואז אדם חושף באופן שהוא לא מסתיר. כי זה הבעיה שדיברנו עליה בתחילת הנתיב. כל חשיפה היא מיד מסתירה. כל דיבור של האדם הוא מיד מכסה אותו. זה מה שהוא אמר. אז זה מה שהוא חושב. לא, אולי הוא אמר צד אחד, כיוון אחד, משפט אחד, חכה, יש לו עוד משפט הבא. כל דיבור הוא מכסה. אז כשאדם בכל זאת מדבר, הוא צריך לדבר בצורה כזאת שתבליט שיש פה עוד מעבר לדיבור, ושעומק שעוד נסתר, שעוד לא הספיק. זה כנראה גם תמון בכל העניין הזה של הדיבור בצניות. בפרק ד' המהר"ל מרחיב כאן על השלילה שבדיבור הרע והנזק העצום שיכול לגרום. בראש ובראשונה, שהדיבור הוא חיתוך, הוא גזרה, ואז הוא יכול להוביל לגזרות קשות. במיוחד דיבור שהוא דיבור של חוסר צניעות, דיבור של ערווה, כמו שאמר אמר כאן, ערווה זה מידה שהיא קשה בעצמה, וכשזה דיבור קשה עם דיבור על ערווה שהיא קשה, אז הגזרות הן גזרות קשות, ומעמיקים לו גיהנום, כל מה שהוא הדגיש כאן. אז יכול להיות שזה המשמעות של הדברים, כאילו, של פרק ד' לאור מה שאמרנו פרק ג'. כשבן אדם מדבר דיבורי ערווה, אז זה הדבר שהוא הכי מתעתע. זה הכוונה שהערווה היא קשה בעצמה, שהדיבור הוא קשה. הדיבור גם ככה מתעתע. כשאתה מדבר על ערווה, זה תעתוע הכי גדול, כי זה מבליט דברים שהם כל כך מבלבלים, שהם כל כך שמים את הפוקוס על הצדדים החיצוניים של האדם במקום על הצדדים הפנימיים. טוב, אני רוצה לסוגר לסוגר כאן אחד, היה אתמול, שלשום אצלנו בריף שיחה של הרב אורי כהן, של כלים ביד כלינו, אני מכיר אותו מיד כלים, אז אחר כך מיד, אז הוא אמר דבר מדהים, הוא אמר שאמר שאחת מהבעיות במדיה זה העניין של השפה, ששפה היא ביטוי של העולם הפנימי של האדם. וכשהעולם היה פרימיטיבי, כמו בזמן מצרים העתיקה, הביטויים היו מאוד פרימיטיביים, מאוד כמו של בהמות. היו האותיות, זה הציורים. הוא אומר, אנחנו חוזרים כאילו למקום הזה. הוא אומר, כל השפה עם האימוג'ים וכל הדברים האלה, אתה חוזר כאילו לרדידות של יכולת ביטוי עצמי. פעם אנשים היו כותבים מכתבים. למה כותב מכתב? אתם קוראים, אם קראתם פעם מכתב של פעם, איזה שפה הם מדברים, איזה וואו. זה נשמע כזה מצחיק פעמים, כאילו, דברים כזה שפה דיפלומטית וכל כך יפה. כן, אבל זה ביטוי של עומק. היום, מה אנשים עושים, זה יוצר רדידות. היכולת של אדם, אז הוא הראה איך זה, מה שהיה לפני 2000 שנה, חוזר, זה. הוא אומר ככה, לפני 100 שנה, לא יודע מה, כמה שנים זה היה, כשלינקולן בארצות הברית היה בבחירות, הוא היה נותן נאום 3.5 שעות כל מועמד כדי לשכנע את זה. היום, אז ראש הממשלה מצייץ. חזרנו לשפת בעלי חיים, ציוצים. לפי איך אנשים מדברים, איזה... בפלטפורמה עצמה, היא פלטפורמה מרדידה. שאתה לא יכול להסביר בעומק. עובר מסך, עובר מסך, קשה להסביר עומק, זה רק חזותי, הכל חזותי. אפילו הדיבור הופך להיות... הוא דיבר בצורה מסוימת חזותית יפה או לא. תקשיב על מה הוא אמר. לפעמים הוא אמר שטויות במיץ עגבניות, קשקוש בלבוש. אבל הוא אמר את זה בצורה כזאת מדופלמת, וזה, אנשים לא שמים לב לפעמים למה הוא אמר. כן? אז לכן אני חושב שבסוף המהר"ל, כי הוא לקח את כל עולם, את כל נתיב הצניעות, לסגור איתו את סוגיית הדיבור. כי אמרנו, דיברנו על זה בנתיב השתיקה, דיברנו על זה בנתיב הלשון. כי בסוף הדיבור זה אולי הנקודה הכי משמעותית. נכון, פרק א' עוסק בצניעות בעוד מרכיבים של הצניעות. אבל בסוף פה נמצא הפרדוקס הזה של האדם בין ההצנעה, בין הסתר שלו לבין החשיפה שלו, ואיך הוא עושה את זה בצורה הנכונה. אולי זאת הסיבה של מהר"ל מסיים את נתיב הצניעות. טוב, אז אנחנו... כן, המהר"ל קודם כל מתחיל בעשה טוב, אחר כך בסור מרע. קודם כל כאילו בחיוב, אחר כך השלילה. יתרון החושך מן האור, ולא יתרון האור מן החושך.
אוקיי, נתיב השתיקה, כן, נגיד את השתיקה, ואז בסוף חזרנו לדיבור כאילו מצב הטוב.
כן, נכון.